אכן, זהו הנביא. ויש אשר אמרו, זהו המשיח. ואחרים אמרו, המן הגליל יבוא המשיח? הלא הכתוב אומר, כי מזרע דוד ומכפר בית לחם, מקום דוד, יצא המשיח. ותהי מחלוקת בתוך העם על אודותיו. ומקצתם רצו לתופסו, ואיש לא שלח בו יד. וישובו משרתים אל הכהנים הגדולים והפרושים, והם אמרו אמן, מדוע לא הבאתם אותו? וינו העבדים, מעולם לא דיבר איש כאיש הזה. ויאמרו אליהם הפרושים, אחי נידחתם גם אתם? אגם אמין בו איש מן השרים או מן הפרושים? רק ימון הזה אשר אינם יודעים את התורה, ארורים אמה. ויאמר אליהם לקדימון אשר בא אליו בלילה, והוא היה אחד מהם, התשפוט תורתנו איש בטרם תחקירהו לדעת את אשר עשה? ויענו ויאמרו אליו, אגם אתה מן הגליל? דרוש נוראה, כי לא קם נביא מן הגליל. והלכו איש איש לביתו. ונחזור לפסוק 40 שאיתו התחלנו הערב. אנחנו קוראים שרבים מהמוני העם, כששמרו את הדבר הזה, ותכף ננסה להבין מה זה הדבר הזה, מה הם אמרו? אכן, זהו הנביא. אני רוצה להזכיר לכם שכבר קראנו מקרה אחר, שבו המוני העם אמרו על ישוע שהוא הנביא. מתי זה היה? כשעושה את הפלא המיוחד, שבאמצעות מספר כיכרות לחם ושני דגים, הוא הכיל כ-10,000 אנשים. אז הוא עשה פלא, אם בתוכים למדנו שהמונים מהם אמרו שהוא הנביא. הפעם לא בגלל פלא שהאדון עושה, בגלל משהו שהוא אומר, משהו מאוד מיוחד, מאוד מרשים, גורם לאנשים להבין ולחשוב שהוא הנביא. ואני אחזור על מה שדיברנו עליו בפעם שעברה, כדי שנבין את ההקשר. אנחנו קוראים שבחג האחרון, אנחנו קוראים זה השמיני עצרת, עמד ישוע וקרא, איש כי עצמה יבונה אליי וישתה, המאמין בכדבר הכתוב, מביטנו ינערו נערי מים חיים. אלה שני המשפטים המיוחדים שאומר האדון, שניתן להבין מאוד דיברו לליבם של המוני העם. והשאלה שאני מעלה, למה זה כל כך דיבר אליהם, למה כל כך ריגש אותם, המשפטים האלה שישוע אומר, שימו לב, שמתקשרים למים, איש כי עצמה יבונה אליי. אז בואו נראה. מה המיוחד בדברי האדון שירשים את היהודים? אני מדגיש שהתקופה, הזמן שאנחנו מדברים אליו זה חג הפסח, סוכות, סליחה, והנהוג לנסוך או לצקת מים בפינה מאוד מיוחדת על גבי המזבח. זה היה מקובל בתקופה הישנה בבית המקדש. ומה שבעצם קורה, אם לחשוב, היה מקובל שלוקחים מים, שואבים ממעיין השילוח, בטקס מאוד מיוחד וחגיגי, ובעילות החג נערכו חגיגות המוניות בבית המקדש, בהשתתפות העם שעלה לרגל. החגיגות האלה נקראו בשם שמחת בית השואבה, בשם שאיבת המים, כפי שאמרת, ממען השילוח. ומעניין שהשמחה הייתה כל כך גדולה ומיוחדת, שמה נאמר עליה? מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. הסתבר שחגיגו את האירוע המיוחד הזה של נסיכת או יציקת המים על המזבח בצורה מאוד מאוד מרשימה ומאוד מלאיבה, בצורה יוצאת דופן. ואם ננסה רגע לחשוב, כשישוע מכריז בדיוק באותו מעמד, איש כי עצמה יבון אליי וישתה, ומה זה יתחבר להם? לכל השמחה המיוחד שיפיינה את שמחת בית השואבה, שבמרכזה הייתה שאיבת המים וכפי שאמרתי, נסיכתו, הציקתו על המזבח. כך שהם קישרו בין המשפט שישוע אומר להתרגשות הגדולה שאפפה אותם לרגל העובדה שהם נסחו את המים על המזבח. ואני הייתי אומר ומוסיף שעד עצם ימינו אנשים דתיים חוגגים בשמיני עצרת בצורה מאוד מיוחדת את שמחת בית השואבה, שכוללת שירה וריקודים לצלי כלי נגינה לזכר הפולחן שהיה נהוג בבית המקדש. ואני עכשיו אבקש מיאיר שיראה איזה סרטון של דקות ספורות כדי להמחיש לנו עד עצם ימינו איך חוגגים הדתיים החרדים את החג המיוחד הזה, את האירוע המיוחד הזה, מסרטון שהבאתי.
שמחת בית השואבה במהלך חול המועד הן מאירועי השיא השנתיים במגזר החרדי. אלפי משתתפים רוקדים עד השעות הקטנות של הלילה, זכר לחגיגות שהן נהוגות עוד בבית המקדש. ירשה כי מצצה לתוך חצרות החסידים שפותחות את שעריהן פעם בשנה. הנה הקטן.
לילות החג בחצרות החסידים הם מסיבה אחת ארוכה. חגיגות שמחת בית השואבה בירושלים, בני ברק, חיפה ובכל הארץ הן מאירועי השיא השנתיים במגזר החרדי. מסורת עתיקה, זכר לחגיגות שהיו נהוגות בלילות חג הסוכות בבית המקדש. במבט ראשון קשה להבדיל בין מעגלי הרוקדים, אבל לכל חצר יש את הייחודיות שלה. יש כאלה בהן האירוע נערך בסוכה סביב שולחן וברשות האדמו"ר. אבל כאן בחסידות קרלינצ'י בירושלים בית המדרש נפתח לציבור הרחב, כיפות שחורות, סרוגות ומזדמנות, והופך לרחבת ריקודים עד השעות הקטנות. וזו אולי החצר הסגורה ביותר במאה שערים, תולדות אהרון. חסידות קנאית, אנטי-ציונית ומסתגרת גם במונחי העולם החרדי, אבל בחג הסוכות השערים פתוחים ואפשר לקבל הצצה נדירה.
סוכות כחג של אחדות, שלוקחים את כל ארבעת המינים ומאגדים אותם יחד, זה מוצא את ביטויו גם בלילות של שמחת בית השואבה, כאשר אנשים נשואי פנים, נכבדי הקהילה, רבנים חשובים, רוקדים לצד פשוטי העם, אנשים דתיים וחרדים, לצד אנשים שאינם משתייכים אל הקהילה, כולם רוקדים יחד.
את בני החסידות אפשר לזהות בזכות בגדי החג הזהובים שלהם. יתר הרוקדים בשחור לבן או צבעוני הם אורחים.
טוב, אני מאוד מקווה שהתרשמתם, הבאתי איזו הצצה של 2-3 דקות, שממש, אגב, האירוע הזה שראיתם בסרטון, התרחש בשנה שעברה, בשנת 2019, ללמד אותם שעד עצם היום הזה, למרות שהם בית מקדש, לזכר מה שקרה בבית המקדש, הדתיים החרדים לוקחים את הנושא מאוד מאוד ברצינות, אולי זה נותנו משקף לנו איזה התרגשות אחזה בהמונים, בתקופת בית המקדש, היום זה רק הצל של הדברים, אז חגיגו את החג הזה בצורה יוצאת דופן, כפי שראיתם, עם שמחה, עם ריקודים, עם הלל, עם פני נגינה, שאז היו היום אין, יש לנו כלים נוספים של עוזרים לתת מוזיקה יותר מרשימה, אז עם הכלים הפשוטים שהיו, עשו כל מה שביכולתם כדי להביע שמחה מיוחדת, שמחת בית השואבה. אז כפי שאמרתי, אדון מנצל את האירוע הזה, כשהוא מכריז, מי שיצמא ויבוא אליי, הוא יוכל לשתות, כשהם חוגגים את החג המיוחד הזה. ולכן ההמונים ממש מרו לגשת אליו, ולשמוע את דברו בהתרגשות רבה, זה ברור לחלוטין. וישוע אדון, כשהוא אומר, מי שצמא, למה הוא מתכוון? לצמא רוחנית. אלא מה? המונים חשבו שמדובר על מים ממש, שהמים מאוד ריגשו אותם בכל הפולחן שהם עשו. וכמובן שישוע התכוון למשהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני, הרבה יותר משמעותי. מי שיש לו צמא רוחנית להתקרב אליו, להכיר אותו, לעבוד ולשרת אותו, אדם כזה כדאי שיבוא לישוע, הוא יקבל ממש מזון רוחני מן השמיים, מהאדום, שירווה את צמאונו. ואני מזכיר לכם שבהמשך ישוע אמר, המאמין בי כדבר הכתוב, מבטנו ינרו נערי מים חיים. כשהדגש כאן שהמים הם רק סמל, זה לא העיקר המים, המים הם סמל לנוכחות רוח הקודש, שתהיה כמו נערות של מים שיצאו מקיבו של כל מאמין וכל מאמינה אמיתיים בישוע המשיח. אני חוזר ואני אומר, אני מאחל לנו כולנו שאנחנו נחוש את נוכחות הרוח בנו בעוצמה מיוחדת, שתפעיל אותנו ואלוהים ישתמש בכל אחד מאיתנו, שבאמת נהיה מקור של ברכה מיוחדת לסובבים אותנו. אני מזכיר לכם שדברי ישוע גם מזכירים את מה שהוא אמר לאישה השומרונית. הוא אמר לה, מי שבאמת צמא, ישתה מהמים שאני אתן לו, ומים יהיו המים האלה בקרבו, למקור מים נובעים לחיי העולמים. גם האישה שאומרת, לצערנו רב, היא לא הבינה את השפה של האדון. היא לא הבינה שהוא מדבר על משהו הרבה יותר עמוק ומשמעותי. מים נובעים לחיי עולם, לא מים ששותים, כדי לרוות את הצמאון האנושי הגשמי. ואני חושב שגם המוני העם ששמעו את האדון, הם לא הבינו את עומק הדברים שאמר האדון. בכל מקרה הוא ניצל את ההזדמנות המיוחדת הזאת, כי לתת להם מסר רוחני מאוד מאוד עמוק ומיוחד. ואני ממשיך לפסוק 41. ויש אשר אמרו, זהו המשיח. ואחרים אמרו, אמין הגליל יבוא המשיח? אז נשים לב שהייתה מחלוקת במנוני העם, מי הוא ישוע? כפי שאמרתי, חלקם בהתחלה הם חשבו שהוא הנביא, אחרים חשבו שהוא המשיח, אבל הרעיון או המחשבה שהוא המשיח לא הסתדר להם. מה הם אומרים? אמין הגליל יבוא המשיח? לא נשמע להם הגיוני, לפי כל מה שהם הכירו מדבר אלוהים. ומה הם ממשיכים ואומרים? הלא כתוב כי מזרע דוד ומכפר בית לחם מקום דוד יצא המשיח. הסתבר שבין היהודים אלו בכל אנשים שהכירו קצת את כתבי הקודש, והם ברור להם שהמשיח אמור להגיע מזרע דוד, ולא רק זה, הוא גם אמור להגיע מכפר בית לחם לפי הנבואות בכתבי הקודש. אני אזכיר לך ממש בקצרה כמה נבואות, יש המון, אני ניקעתי רק כמה, שמדגישות שהמשיח צריך להגיע מזרע דוד. זה קורה בירמיהו למד ג', בימים ההם, בעת ההיא עצמך לדוד צמח צדקה, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תיוושה יהודה וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא לה אדוני צדקנו. אחת הנבואות הברורות על המשיח, כשהוא מדגיש, הצמיח לדוד צמח צדקה. אחד אגב, הכינויים של המשיח זה צמח. כאן זה צמח צדקה, והוא אמור להגיע מבית דוד חד משמעי. אנחנו רואים בשמואל ב', זה פסוקים שלמדנו, מי שזוכר, אם לא לפני כחצי שנה, אני רק אזכיר בקצרה, שבקטע הזה, חלק מהפסוקים מתאים לשלמה הבן שלו, הוא למשל בנה את בית המקדש, אבל חלק מהפסוקים לחלוטין לא מתאים לשלמה, כתוב וקונן כניסי ממלכתו עד עולם. בסוף פסוק 16 כתוב כי שכה יהיה נכון עד עולם. ברור לחלוטין שלפחות חלקם של הפסוקים מתאים חד משמעי לישוע האדון כמלך המשיח. אנחנו רואים בתהילים קוף למד ב', שימו לב, נשבע אדוני לדוד, אמת, לא ישוב ממנה, מפרי ביתנך אשית לכיסא לך. כאן אלוהים נשבע בשמו לדוד, ואם אלוהים נשבע על משהו, אין מי שיפר את השבועה הזאת, שמביתנו של דוד הוא יקים מישהו שישב על כיסאו. ופסוק 17 אומר, שם מצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי. אנחנו רואים חד משמעית שכאן מדובר על מלך מיוחד, על דמות מיוחדת מזרע דוד, והביטוי ערכתי נר למשיחי מדבר על כך שאלוהים ייתן למלך הזה כבוד מיוחד, מעמד מיוחד, עוצמה חריגה שבאמצעותה הוא יפאר את שמו לפני אבינו שבשמיים. אני חושב שהנבואה הכי חזקה על כך שהמשיח צריך לבוא מגזרע דוד, אני חושב שכולנו מכירים אותה, ישעיהו י"א פסוקים 1-5 ו-10, ויצא חוטר מגזע ישי ונצם מרשב יפרה ונח עליו רוח אדוני חוכמה ובינה עצה וגבורה ושפט בצדק דלים ויקה בארץ שבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. פסוק 10 הוא מדגיש, והיה ביום הוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו. אז הנה שגם בפסוק הראשון וגם פסוק 10 הדגש שהוא יגיע מגזע אישה או משורש ישי. כולנו מקווה יודעים שישי היה אביו של דוד המלך, כך שחד משמעי הנבואה למשיח מייחס את העובדה שהוא משורש או מגזע ישי או דוד. וכמובן יש את הנבואה המפורסמת שישוע אדון אמור להיוולד בבית לחם, כפי שאנחנו קוראים במיכה פרק A, ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לייצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם מימי עולם. אני רוצה לקוות שכולנו מכירים את הנבואה הזאת בעל פה, שבאמת מה שמודגש בה שהמשיח צריך לבוא מבית לחם, ולא פחות חשוב מכך, ומוצאותיו מקדם מימי עולם. שילוב שבמובן אנושי הוא לא מסתדר לרוב האנשים. איך אותו אחד שהגיע מבית לחם, המוצאות שלו לפני שהעולם הזה נברא, ואני מזכיר לכולנו שישוע המשיח כבן האלוהים, הוא ברא את היקום הזה, עוד לפני שהוא הופיע בעולם, הוא ברא את כל מה שנברא, ונאמר שהכל נברא באמצעותו ולכבודו, כך שחד משמעי, בפסוק הזה שקראנו מדובר על מלך המשיח, ואנחנו יודעים שישוע מילא את הנבואה הזאת, כשאמו מרים ויוסף נאלצו, למרות שהם גרו בנצרת, הם נאלצו להגיע לבית לחם, בגלל הפקודה של הקיסר הרומאי להתפקד, ולכן כך אלוהים סידר את הדברים, שהנבואה הזאת תתגשם בעצם חייהם של מרים ויוסף, וישוע נולד באבוס כפי שאנחנו יודעים, בדיר באמות, משום שזה היה תוכנית אלוהים עבורו, שהנבואה הזאת שיבוא מבית לחם, תתגשם הלכה למעשה. מה שאני רוצה רק להדגיש, שמשום ההמוניה בכלל לא היו מודעים לנבואה הזאת. מבחינתם איפה ישוע חי? בנצרת. ולשיטתם ולתפיסתם הוא גם נולד בנצרת. הם בכלל לא היו מודעים שהוא בעצם נולד בבית לחם, ומילא את הנבואה שקראנו כעת במיכה פרק ה'. ואז מה קורה? נוצרת מחלוקת בתוך העם על אודותיו של ישוע. חלק חושב שהוא המשיח, חלק חושב שהוא הנביא, חלק מבולבל לחלוטין, לא יודעים מי הוא. העם היה במבוכה בלתי רגילה. ואז אנחנו קוראים פסוק 44. ומקצתם רצו לתופסו. ואיש לא שלח בו יד. אני מזכיר לכם שאנחנו כבר קראנו פסוק דומה בפסוק 30, אתם זוכרים? במפגש הקודם. כתוב, ויבקשו לו תופסו, ואיש לא שלח בו יד, כי לא בא איתו. אז כאן אנחנו רואים פעם נוספת, שימו לב, שקבוצה של אנשים מהמון התכוונה לתפוס את ישוע ולהסגיר אותו. והשאלה שנשאלת, מי שייך לקבוצה הזאת? זה לא אותה קבוצה שהוזכרה מקודם, ואני אסביר את זה, אסמך פסוק 45. מה אנחנו קוראים? וישובו המשרתים אל הכהנים הגדולים והפרושים, והם אמרו עליהם, מדוע לא הבאתם אותו? כאן יש לנו הסבר, מי זה הקבוצה הנוספת שהתכוונה לתפוס את האדון ולהסגיר אותו לידי הכהנים? זה אותם משרתים שקיבלו הנחיה חד משמעית מהכהנים והפרושים, לגשת פיזית לתפוס את האדון ולמסור אותו בידיהם. אני מזכיר לכם, הם החליטו להרוג את ישוע. בייחוד אחרי ששמעו שהמוני העם נורא התלהבו ממנו, וחשבו שהוא איש אלוהים, גם אם לא היו בטוחים שהוא המשיח, הבינו שהוא איש אלוהים. והדבר הזה מאוד יטריד את הכהנים ואת הפרושים, שמעמדה בקרב העם ייפגע בצורה קשה, ולכן הם שולחים את אותם משרתים. והם כל כך מופתעים שהמשרתים חוזרים אליהם, ולא הביאו את ישוע, והם פונים אליהם, מדוע לא הבאתם אותו? הרי קיבלתם הוראה חד משמעית. בואו נראה מה התגובה של אותם משרתים. ויעלו עבדים. מעולם לא דיבר איש כאיש הזה. עשינו לי הדבר נורא מעניין. במקרה הזה, ישוע נעשה איזה פלא חריג, שבעקבותיו הם נורא נורא התרגשו, והבינו שהוא איש אלוהים. מה הם אומרים? מעולם לא דיבר איש כאיש הזה. מה הרשים אותם במעשיו של ישוע? עצם הדברים שהוא אמר, והייתי אומר, העוצמה והגבורה והסמכות שבה דיבר האדון. אני רוצה להזכיר לכם מה שנאמר על האדון במתי פרק 7, כתוב שהוא היה מדבר כבעל גבורה ולא כסופר. אני חושב שאותם משרתים של הכהנים והפרושים, הם היו מאוד מעורים עם האנשים האלה בהשקעה בממסד הדתי הגבוה של עם ישראל. והם שמו לב איזה הבדל תאומי יש בין האופן שישוע אומר דבר אלוהים ואותם פרושים או כהנים. לא היה שום כוח, שום עוצמה רוחנית, שום סמכות מכל סוג שהוא באופן שהם דיברו. כשישוע דיבר, מיד הרגישו את הכוח, את הסמכות, את החוכמה המיוחדת שאלוהים נתן לו לומר דברי אלוהים חיים. אני מזכיר לנו כולנו שכל משפט שיצא מפי האדון זה דברי האב. הוא נתן לאב להפעיל אותו באופן מלא ושלם. וזה לא פלא שאנשים מיד הרגישו את העוצמה הרוחנית המיוחדת שהפיינה את האדון. ונשים מהסיבה הזאת בלבד, שהוא דבר בצורה כל כך מרשימה, העבדים לא העיזו לגש ולתפוס אותו, למרות שקיבלו הנחיה חד משמעית להסגיר בידיהם את האדון. ובהקשר לזה אני אומר בקצרה, שאני מאחל לנו כולנו, שבתהליך הגדילה הרוחנית שלנו, גם כשאנחנו נאמר, ונאמר דבר אלוהים במקרים שונים ומשונים, שאלוהים יפעיל אותנו וידריך אותנו, אם זה באספות, אם זה בעדות אישית, שכל אחד שישמע את הדברים שיוצאים מהפה שלנו, באמת ירגיש, אלה אנשים רוחניים, הם חיים את האמת שמדברים, ולכן האמת שיוצאת מהפה שלהם, נאמרת בסמכות מיוחדת, שלא כמו אותם פרושים, שמה שיפיע אותם זה צביעות היפוקריטי בצורה בלתי רגילה. ואני עובר לפסוק 47. ויאמרו אליהם הפרושים, אחי נדחתם גם אתם? אז הפרושים והכהנים מאוד מאוד כועסים, מאוד מופתעים, והם מתחילים לחשוד שאותם משרתים שהלכו לתפוס אותו, הם בעצמה נדחו בעקבות דברי ישוע, שבאמת התחילו להבין שהוא איש אלוהים, ולכן הם לא הסגירו אותו בידם. הדבר הזה מאוד יכעיס אותם, והם פונים לאותם משרתים בכעס ובזעם. האם גם אתם נידחתם? הוא הצליח לשכנע אתכם, לבלבל אתכם, לגרום לכם להאמין שהוא איש אלוהים? זו הייתה תגובתם. והם ממשיכים ומסביר דבריהם, אומרים, האמין בו איש מן השרים או מן הפרושים? נשים לו לטיעון שמעלים אותם כהנים ופרושים. מעצם העובדה שאף אחד מהשרים, השרים כוונה כאן חברי הסנהדרין, ויתר הפרושים, אף אחד לא האמין בישוע, זה כביכול הטיעון החשוב שלהם, למה לא צריך להאמין בו? מי בכלל החליט שכמות האנשים זה האינדיקציה, זה ההוכחה שישוע הוא איש אלוהים או לא? ממתי כמות של אנשים זה אינדיקציה למישהו שדובר אמת שהולכים אחד? והמציאות בעולמנו מוכיחה שלא פעם זה בדיוק הפוך, שהמוני אנשים לפעמים הולכים אחרי אנשים פוחזים וריקים, כפי שאומר אדון, שבאים בשם עצמם, אין יודעים להרשים את אנשי העולם. ודווקא ישוע אדון, שבא בשם האב, ועשה גבורות ודיבר דברים כל כך מדהימים, בסמכות שאין למעלה ממנה, דווקא הוא לא התקבל עדי השרים והפרושים. אבל האמת היא שגם מה שהם אומרים, לא מדויק לחלוטין, ואני אזכיר לכם מה כתוב, באותה בשורה בפרק י"ב, מה אנחנו קוראים? אולם רבים אף מן השרים האמינו בו, אך בגלל הפרושים לא הודו, למען אשר לא ילודו, כי אהבו כבוד אנשים יותר מכבוד אלוהים. אז כאן מסביר לנו יוחנן שכתב את הבשורה, שזה בכלל לא מדויק מה שהם אמרו. מסתבר שרבים מהשרים, מאשר הסנהדרין, אכן האמינו בישוע. שוב, אני מבין שכתוב האמינו בו, הם לא כתוב שהוא המשיח בין האלוהים, אבל בפירוש האמינו שהוא איש אלוהים. זה כמובן מזכיר לו את נקדימון, שהעיז בלילה לבוא אל ישוע ולשוחח אותו, והוא אמר לו נקדימון, אין אפשרות שאתה עושה את הפלאים שאתה עושה אם אלוהים לא נמצא לצדך. מה הסיבה שהם לא הודו באמונתם? כתוב למען אשר לא ינודו. אומר לנו יוחנן, הם אהבו כבוד אנשים יותר מכבוד האלוהים. על כך גם נאמר לקראת הסוף כמה מילים. וממשיכים ואומרים, רק ההמון הזה אשר אינם יודעים את התורה ארורים אלה. מה בעצם הטיעון של הכהנים והפרושים? היחידים שחלקם האמינו בישוע שהוא איש אלוהים, מי אלה? המוני העם. וזה לא פלא, למה זה לא פלא? הם אינם יודעים את התורה. לתפיסת האנשים שעמדו בראש הממסד הדתי, המוני העם אנשים מאוד מאוד אומללים ומסכנים וארורים. למה הם מכנים אותם בשם ארורים? אתם יודעים? אנחנו גורים בתורה, בספר דברים, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. לפי תורת משה, מי שלא מקפיד למלא את כל חוקי התורה האחרונים שבהם, הוא ארור. ולשיטתם של אנשים שהיו בראש הממסד הדתי, ההמונים האלה לא ידעו לשמוע את התורה. ומה האבסורד בכל הטיעון הזה? דווקא האנשים שעמדו בראש הממסד הדתי, הם הראשונים שלא שמרו את דברי התורה. אני אזכיר לכם את דברי ישוע אליהם שאומר להם, אתם מקפידים לשמוע את הדברים הקטנים של בתורה, את להסר את המיטה ואת הקמון, אומר להם האדון, ואת החמורות בתורה, את הצדק, את האמונה, את החסד, אתם שכחתם. זה מה שאפיין את הממסד הדתי. הם הקפידו הקפדה יתרה והגזימו בה מעבר לכתוב לשמור מיני דברים ממש שאין להם שום משמעות אמיתי לפני אבינו, ובאותו זמן הם לא הקפידו לשמור את הדברים החשובים ביותר, אהבת אלוהים אמיתית, אהבת רע אמיתית. ואז פתאום מצטרף לתמונה מנקדימון. וכאן יוחנן תורך להסביר לו שהנקדימון הזה, אותו נקדימון שעליו קראנו בבשורת יוחנן מסחרי בפרק ד', שהוא בא אל ישוע בלילה ושוחח איתו ארוכות על דברי אלוהים. ואותו נקדימון, נשיא לב מה התגובה שלו. הוא פונה לאותם פרושים ואומר להם, התשפוט תורתנו איש בטרם תחקירר לדעת את אשר עשה. אז כאן נקדימון מעלה בפניהם שאלה מאוד רצינית. הוא רואה שהם כבר שפטו, גזרו את דינו למוות. הוא אומר, האם אתם נוהגים לפי התורה שאתם כל כך מתעדרים בה וגאים בה? הרי אתם שופטים מישהו לפני שאתם חוקרים אותו. והמעשה שאתם עושים הוא בניגוד מפורש לדברי התורה. וחשבתי להביא כמה דברים קטנים שכתובים בתורה להמחיש למה מתכוון הקדימון. הקוראים בשמות קו ג' לא תישא שם השב. אל תשית את חיים רשע להיות עד חמאס. אני אסביר בקצרה. לא תישא שם השב. אל תכריז על שמועת שב שאין לה שום ביסוס כאילו זו האמת. אם לאנשים יש נטייה לשמוע איזה שמועה ולהמשיך ולהציג אותה ברבים ולאחוז בה כאילו זה האמת. לצערי אנחנו עדים גם בימים האלה על דמות מאוד מפורסמת בעולמנו, בלי להיכנס לפוליטיקה, שהם החליטו כבר שאנשים זייפו בבחירות האחרונות בלי להיכנס לפרטים. למה? הפיצו שמועה כדי שיהיה סיבה לאנשים לא לקבל את מה שיקרה בבחירות. כמה חמור, כמה חמור לשאת שמועת שעה ולאחוז בה כאילו שזה דבר אלוהים. ובהמשך כתוב, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אסור לנוע אחרי אנשים רק בגלל הכמות שלהם. זה נטייה של המון אנשים להצטרב לרוב לאלה שנותנים את הטון, אלה שיודעים לצעוק ולעשות הרבה רעש, וזה דבר מאוד חמור על סמר דברי התורה. אנחנו קוראים בדברים, לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעו, לא תגור מפני איש, כי המשפט אלוהים הוא. שוב חוזר על אותו רעיון, אסור לנעוד במסו פנים, ומלך מרח משפט שמרב גם אדם שהוא קטון, כלומר אני, דל, אביון, לא במעמד גבוה, ואם הוא לא מתייצב אדם שהוא גדול, שהוא חזק, אולי עשיר במעמד גבוה, צריך לבחון כל אחד מה הוא אומר ולשפוט משפט צדק. ולצערנו הכהנים והפרושים לא נהגו לפי הנחיות המפורשות שכתובות בתורת משה. ואז מה התגובה שלהם לדברי נקדימון? ויענו ויאמרו אליו, אגם אתה מן הגליל? דרוש נאורי כי לא קם נביא מן הגליל. אז נשים לב מה הטיעון שלהם. הם הדבר שאומרים, האם אתה מן הגליל? אני מעריך, בגלל שהם הרגישו שנקדימון כאילו מדבר כאילו לטובת ישוע, שעוד לא חקרו אותו וכך שפטו אותו, אולי חשדו בו שהוא בעצמו הכיר אותו מאזור הגליל, ולכן הם שואלים אותה, האם גם אתה מן הגליל? ואז הם אומרים לו, תבדוק היטב שעד עצם היום הזה לא קם אף נביא בעם ישראל מן הגליל. בהקשר לכך חשבתי להעלות דמות נוספת שגם היא הטילה ספק שהיא מאזור הגליל אמור להגיע נביא. אני לא יודע אם אתם מנחשים, אני אקרא את זה בקצרה. באותה בשורה למדנו שפיליפוס ניגש לנתנאל ואמר לו, מצאנו אותו אחד שכתב משה בספר התורה והנביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת. מה הייתה התגובה של נתנאל? המנצרת תצא לנו טובה. והיום העלה פיליפוס, בואו, נשים לב, שגם פיליפוס, כשהוא בתחילה שמע מפי, נתנאל, כששמע מפיליפוס שיגיע מישהו שהוא ישוע בן יוסף מנצרת, הוא הטיל ספק שהוא באמת איש אלוהים על סמך השמועה הזאת. האם אפשר לראות על הדעת שמנצרת יגיע נביא משמעותי? אבל בהמשך לומדים את הסיום הנפלא, שנתנה נפגש עם האדון ושמע את מה שהוא אמר לו, הוא היה נרגש ונפרע, ומיד הוא הבין, מיד הוא הבין שישוע המשיח. ישוע אמר לו, הנה, בן בישראל שאין בו רמייה, האדם היקר הזה, למרות הדעה הקדומה שלו, שבו יעלה הדעת שמנצרת יגיע איזה נביא מיוחד, שהוא נחשף לישוע, לדברו ולעוצמתו, וליכולת שלו לומר דברים מדהימים, הוא מיד הבין והשתכנע, ישוע הוא המשיח, וצריך להאמין בו עם כל הלב וכל הנפש. ואנחנו רואים שבהמשך כתוב, והלכו איש איש לביתו, ובזה מסתכם הקטע שקראנו. וחשבתי קטע עוד בקצרה, שתי נקודות שראוי שטיפה נחשוב עליהן מהקטע שקראנו. נשים לב שאלוהים מגלה ומסתיר אמיתות רוחניות, כדי שרק אלה שמחפשים את האמת והצדקה יגלו אותה. אני הזכרתי במהלך האספה שהמשיח יש המון נבואות, ואפשר להבין שבאמת גם מזרע דוד וגם שיבואו מבית לחם. אבל משום מה, לידתו של ישוע באופן ענייני, שנולד בבית לחם, הייתה נסתרת מעם ישראל. אנחנו קוראים על זה בברית חדשה. זה אירוע מאוד מיוחד שמעמד את דברי הנבואה. אבל בקרב ההמונים לא נפצה השמועה הזאת שישוע נולד בבית לחם ולכן הוא המשיח. הייתה זה כדוגמה. באמת שאנחנו בוחנים את הנבואות השונות על המשיח בדבר אלוהים, בתנך לאורך אורכו, למרות שיש המון נבואות, הן לא תמיד ברורות, הן לא תמיד חד משמעיות. כפי שהסברתי הערב, לפעמים חלק מהנבואה מדברת על אדם אחד כמו שלמה המלך, חלק אחר מדבר על המשיח, הדברים לא כל כך ברורים ופשוטים. ואני אשרי שאני הייתי צעיר, שאלתי את עצמי, מה הבעיה לאלוהים על ידי רוח הקודש, לומר דאחד הנביאים, שיוולד ישוע בשמו המפורש, ישוע המשיח, ולתת פרטים מאוד ברורים וחד משמעיים, שהוא המשיח בן האלוהים, ושיהיה כתוב שהוא בן אלוהים חד משמעי, באופן שאי אפשר לסתור את האמת הזאת. זה מה שחשבתי שהייתי מאוד צעיר. בהמשך הבנתי, אלוהים פועל בחוכמה מאוד מיוחדת, ועלינו להבין אותה. הוא מצד אחד מגלה, באותו זמן הוא מסתיר. וכל זאת למה? רק אנשים בעולם הזה, שבאמת יראים ואוהבים אותו, ובאמת רוצים להתקרב אליו, שהם יקחו את כל האמיתות של דבר אלוהים בתנך, רואה אחת לאחת יתממש בחייו של האדון, כפי שזה מופיע בברית חדשה. ואם אדם לא מתעמק ולא מקבל הערה מרוח הקודש, הוא ימשיך להיות מבולבל. ולכן אני גם מציע לנו, כשאנחנו נותנים עדות על אמונתנו, לא לעשות יותר מדי לשכנע על ידי השכל, על ידי כל מיני הסברים מלומדים, מדוע האמונה שלו נכונה. אני מאמין שאדם אמיתי שמחפש את האמת, אם נשמע את מה שלנו לומר באופן אמיתי ורציני, הוא ירגיש שיש כאן אמת אמיתית מאחורי האמונה שלנו, שזה לא סיפורים ודיבורים, שהיא מבוססת אחת לאחת על כל מה שכתוב בתנך שלנו, כבסיס. זה למי שיש לו רצון טוב ונכונות אמיתית להכיר את אלוהים, רוח הקודש יגלה לו באופן חד משמעי, שישוע האדון בן האלוהים הוא המשיח. הדבר השני שרציתי להדגיש, אנחנו כאמנים בישוע המשיח נקראים להעיד באומץ ובגבורה על אמונתנו בהדרכת רוח הקודש, ושחס וחלילה לא נתנה כמו אותם שרים בתקופת ישוע שכתוב עליהם שהם לא עודו באמונתם. למה? כי אהבו כבוד אנשים מכבוד אלוהים. תראו, אנחנו נמצאים בתקופה שלמען האמת, היא הרבה יותר נוחה לתת עדות על האמונה שלנו. מדוע? יש את האווירה הזאת של סבלנות וסובלנות. אני זוכר את עצמי לפני 40-50 שנה, הייתה תקופה אחרת, אני חייב לומר לכם. אני יודע שגם חלק מהאחים היותר גדולים שלי נרדפו כשהם היו צעירים בגלל האמונה בישוע. יודע על אבי שעבר רדיפות מאוד קשות, שהוא נתן אספות בירושלים, לפעמים הקיפו את המבנה שהוא נתן דרשות, עשרות ומאות חרדים, ורצו ממש לפגוע בו פיזית, והייתה המשטרה צריכה לבוא ולחלץ אותו, אחרת היו פוגעים לו. והאמת היא שבתקופתנו באופן יחסי, יש הרבה פחות רדיפות באופן יחסי כלפי האמונה שלנו. אלא מה? אם אנחנו מציגים את המנות כפי שראוי להציג אותה, לא רק את הצד הנחמד והיפה שאנשים רוצים לשמוע, אלא באמת נאמר את האמת שאלוהים שם לנו על לב לומר לבני אדם. הזכרתי הערב גם, כן, שרק אדם שמספיק שאין לו אמונה באלוהים, הזכרתי זה ביום שלישי האחרון, הוא כבר לא יהיה במלכות אלוהים. לא צריך אדם פושע כדי ללכת לגיהנום. עצם זה שאדם לא מודה באלוהים ולא מכיר בקיומו ולא מתייחס אליו ממש בחרדת קודש, הוא לא יהיה במלכות אלוהים. השאלה אם אנחנו כמאמינים נותנים מסרים כאלה עמוקים וחשובים ומחייבים לבני אדם. אם אפשר להציג את האמונה בצורה מאוד מאוד נעימה לאוזן וכולם יהיו מרוצים מאיתנו ובכלל לא יתרגשו מהאמונה שלנו. אני מזכיר לכם דברי פולוס, אני מדי פעם אוהב להדגיש את זה. הוא אומר על עצמו ועל יתר השליחים, אנחנו היינו ריח של מוות לעובדים וריח של חיים לנושאים. פולוס אמר את האמת שאלוהים הדריך אותו לומר. ואני קורא לנו כולנו, כשאנחנו מודחים עדי הרוח, לומר לעתים דברים יותר קשים, יותר עוצמתיים, בתקופה שלנו שיש חופש מיני מוחלט לטרנג'נדרים ואומיים ולבד ומה לא, שלא ככה נגמגם בדעות שלנו ובהבנה שלנו, שאין לו את האומץ ואת הגבורה כשצריך, אני מדגיש, כשצריך לומר דברים בצורה נחרצת, גם אם זה לא ימצא לכם בעיני השומעים. חד משמעי, אני מסכים ואני הדגשתי הכל חד בהדרכת רוח הקודש. יש מקרים שעדיף לא לומר מילה. ישוע אומר, לא לזרוק את הפנינים לחזירים, אני מסכים. הכל חיות מודרך לידי הרוח. לא סתם בשכל לנסות לומר דברים. אבל כשאלוהים מדריך ומכוון, לומר את זה בסמכות, בעוצמה, באופן אמיתי, כדי באמת לעורר את אנשים שסביבנו, לשוב בתשובה, וללכת אחרי האדון והגואל ישוע המשיח.